שלום לכולם, אנחנו מתחילים את נתיב האמונה היום. מתחילים ומסיימים, בעזרת השם.
איזה נתיב ביד?
נתיב האמונה. אומר המהר"ל כך. המדרש רצה לבאר עניין האמונה, כמה גדולה האמונה לפני הקדוש ברוך הוא. כי המאמין בו יתברך, דבק בו. הוא מגיע זה עד אין קץ ואין סוף, כמו שהתבאר למעלה בעניין אמן, המילה אמן. ולכן ראוי בו כל המידות שראוי שירש עולם הזה ועולם הבא. כבר אמרנו מצד האמונה, מתעלה למעלה, ובזה יורש עולם הזה ועולם הבא. ובעל אמונה נכנס בשער עליון שאין נכנסים בו הכל, כי יוצא מן העולם הגשמי, מדבק בעולם העליון. וזה שאמר, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. והן הגלויות מתכנסים להיות דבוקים בו יתברך לגמרי, ויוצאים מרשות האומות רק בשביל האמונה, שבשביל האמונה הם דבוקים בו יתברך לגמרי. כאשר יש לישראל אמונה בו יתברך, שכל אמונה שאמונתו תקועה בו יתברך, ואומה כמו זאת, אין ראוי שיהיו בגלות גולים ממקום למקום. ולכך הגלויות מתכנסים להיות נטועים עם השם יתברך, כמו שהיא אמונה. כמו שאמר הכתוב, ורסתיך לי באמונה, כי הארוס הוא החיבור אל השם יתברך. הדבר זה הוא על ידי האמונה שהוא הדבקות בו יתברך. וכן גדולה האמונה ששרתה להם רוח הקודש, הכל מצד הדיבוק הגמור, אשר יש לבעל אמונה המגיע עד אין קץ, כמו שידוע בסוד האמונה. טוב, אני רוצה להגיד שהמהר"ל הולך לפתוח פתח חדש בהבנת מושג האמונה. זאת אומרת, כבר אפשר להתרשם, אבל אנחנו נבין יותר לעומק לאור הפסקה הבאה מנתיב האמונה של המהר"ל, אבל כבר אפשר להתרשם מתפיסת האמונה של המהר"ל. המהר"ל מבין שמושג האמונה הוא לא מושג אינפורמטיבי חיצוני. זאת אומרת, כשאני שואל אדם האם הוא מאמין בהשם או לא מאמין בהשם, מה בעצם אני שואל אותו? אני שואל אותו, האם אתה מקבל כהנחת יסוד, כאקסיומה, את קיומו של ריבונו של עולם, או לא מקיים את קיומו של בריאותו של עולם, של בורא עולם? זאת אומרת, האמונה בשפה הפשוטה, בשפה הנורמלית, בשפה שהמהר"ל רגיל בה, נתפסת כאיזושהי הכרה, של אדם כלפי מושא האמונה שלו. כן? עכשיו, זה נשמע מאוד פשוט ולא מובן מה אני רוצה להגיד במילים האלה, אבל אנחנו תכף נראה למה המהר"ל לא מבין כך את מושג האמונה. זאת אומרת, אם ניקח נגיד את תפיסת האמונה של הרמב״ם, הרמב״ם מגדיר בתחילת הלכות יסודי התורה, מהי אמונה? יסוד היסודות ועמוד החוכמות הוא לידע שיש שם מצוי ראשון. כלומר, הכרה אינפורמטיבית, ידיעתית, של קיומו של הבורא.
ידיעה, על... אבל לא הבנה.
מה?
ידיעה זה לא בהכרח הבנה.
יכול להיות גם לא בהכרח הבנה, אבל יותר מאשר שאני רוצה... או יותר מאשר שאני רוצה להגיד שזה לא הבנה, אני רוצה להגיד שזה לא משהו אחר. זה לא, לדוגמה, אהבה. מה ההבדל בין להאמין בהשם לבין לאהוב את השם? מה ההבדל? מה אתם אומרים? אהבה זה הבעת רגש כלפי מישהו. אהבה היא בדרך כלל גם יוצרת התקשרות, יוצרת זיקה. כשאני אוהב מישהו, יש לי רגש כלפיו. האמונה היא לא מחייבת רגש, היא לא מחייבת התקשרות. זאת אומרת, היא הכרה במשהו. אני מאמין שהדבר הזה קיים, אני מאמין שהתופעה הזאת קיימת. עכשיו, המהר"ל לא מוכן להסתפק במושג זה של אמונה. כי המהר"ל אומר דבר מדהים. זאת, אני יכול להגיד שהדת המאמינים בקרב העולם, בריבונו של עולם, הם רבים וטובים. עכשיו, גם חבר שלי מהצבא, שאין לו קשר יומיומי עם ריבונו של עולם, לא בתפילה ולא במצוות ולא בשום דבר אחר, אומר לי, בטח אני מאמין, בטח אני סבא שלי היה רב חשוב במרוקו, אז ברור שאני מאמין. עכשיו, מה זה האמונה הזאת? זאת אומרת, האמונה הזאת היא אמונה שהיא סוג של הכרה. זאת אומרת, אני יודע הרבה ידיעות על העולם ועל המציאות, ועוד אחת מהידיעות שלי זה ידיעה שיש שם בורא. אם הוא אומר לי, אני אוהב את השם, אז מטבע הדברים, כשאני שואל אותו, אם זה אוהב את השם, אז מה זאת אומרת שאתה אוהב את השם? באיזה מובן זה בא לידי ביטוי? מה הפשר? אהבה. אהבה היא סוג של מבע, של התקשרות. ואמונה היא לכאורה סוג של הכרה. עכשיו, המהר"ל מוציא אותנו מדי ההבנה הזאת, והוא אומר, אמונה יוצרת דבקות. דבקות. ושימו לב איך הוא מתאר את האדם המאמין בפסקה הזאת. האדם המאמין בפסקה הזאת הוא אדם שנמצא במדרגה הכי גבוהה של דבקות. למה אמונה, למה הידיעה, למה הכרה אינפורמטיבית יוצרת דבקות, יוצרת התקשרות, יוצרת ניתוק מהעולם החומרי? ככה הוא מתאר את זה. האם זה שאני מאמין בריבונו של עולם ומנתק אותי מהעולם החומרי ויוצר דבקות ביני לבינו? אז כנראה שצריך לברר מחדש את מושג האמונה לפי המהר"ל. והמושג הזה מתבאר דרך הקטע הבא והגמרא הנפלאה. אני אומר, העיקר, מה ששווה בלמוד המהר"ל זה ליהנות מהגמרות שהוא מביא ומהמדרשים שהוא מביא ולראות מה הוא עושה איתם. מה? אני חושב שהוא מעביר אותו למישור של אהבה, ואפילו יותר מזה, עכשיו נראה מה. תסתכלו את הפסקה הבאה. ומעלת המידה הזאת של האמונה, כן? אמרו במסכת תענית, אמר רבי אמי, אין גשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמנה. גשמים יורדים רק בשביל בעלי אמונה, בזכות בעלי אמונה. שנאמר, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. כלומר, הוא מבין אמת במובן של אמונה, ואז הוא אומר, כשיש אמת מהארץ, אז יש צדק מן השמיים. ואמר רבי אמי, בואו ראה כמה גדולים בעלי אמונה. מניין? והנה הסיפור המפורסם, ומי שמכיר, מי שלא מכיר, ייהנה ממנו בפעם הראשונה. כן? מחולדה ובור. מה המאמין בחולדה ובור? ככה מאמין בקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. פירוש, כי בעלי אמונה אינם משנים. ולפיכך גם כן השמיים שבאדם המטר יהיו בעלי אמונה, ויתנו מטר וגשם אשר בכוחם, ולא ישנו, כי על כן נבראו. ואם אין מאמין באחד, הרי גם כן אותו שאצלו הדבר שלא משנה לו, גם כן כמו השמיים שאצלם המתן. ולא אמר גדולים בעלי אמת, שהרי הם מביא קרא אמת מארץ תצמח. למרות שכתוב אמת מארץ תצמח, אומר בעלי אמונה. מפני כי מה עניין האמת לדבר זה? אבל האמונה שייך לזה, כי השמיים עכשיו תשים, שימו לב לפרשנות של המהר"ל, למה בעלי אמונה, בזכות בעלי אמונה יורדים גשמים. כי השמיים נותנים מטר, והארץ מקבלת המטר. והם מתחברים, ויש להם אמונה זה עם זה. ולכך כאשר בני אדם, בעלי אמונה זה עם זה, במסע ומתן, כן, ביניהם, גם השמיים הם באמונה, ונותנים מטר, שכך הוא אמונת השמיים והארץ. ואין אמונה כמו אמונת השמיים והארץ, שהם כמו זכר ונקבה. שהזכר משפיע, השמיים, והנקבה מקבלת. וכך השמיים משפיעים, והארץ מקבלת. וכאשר האישה מזנה, נאמר בזה כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. ולכך מביא אחריו כמה גדולה האמונה של איש ואישה. ואמר כי גדולים בעלי אמונה, אמנה, מן חולדה ובור. ומבואר המעשה בערוך, וזו לשונו. שימו לב לסיפור. מעשה בנערה שהייתה הולכת לבית אביה, והייתה מקושטת בכסף וזהב, ותתה בדרך והלכה בלא ישוב. כשהגיע חצי יום צמאה, ולא היה לה לוויה, ראתה באר ודלי וחבל קשור, נשתלשלה וירדה לבור. לאחר ששתתה, ביקשה לעלות ולא יכלה, וצעקה. עבר עליה אדם ושמע קולה, עמד על פי הבאר והציץ, ולא היה יכול להבחינה. אמר לה, מן בני אדם אתה או מן מזיקים? זאת אומרת, הוא רק שמע את הקול, אבל הוא לא ידע אם זה. אמרה, מן בני אדם. אמר לה, ישבעי לי שמבני אדם את. נשבעה לו. אמר, מי הביא איך לכאן? סיפרה לו המעשה. אמר, אם אני מעלך, תנסעי לי? אמרה, הן. טוב, קצת ניצול לא נעים של המצב, אבל כנראה שהוא היה רווק זקן שרצה. העלה ורצה, מה? העלה ורצה להזדקק לה מיד. רצה מיד להתחתן איתה.
הוא לא רוצה להתחתן. הוא אמר את זה בלשון מקייה. לא צריך. לא יפה.
כן. אמרה לו, ככה אומרים לילדים, נכון? אבל אם הם מתחתנים, ואז יש ילדים. אמרה לו, מאיזה עם אתה? אמר לה, מישראל אני, ממקום פלוני וכהן אני. אמרה, אף אני ממקום פלוני, ממשפחה פלונית. אמרה לו, עם קדוש כמותך שבחר בך הקדוש ברוך הוא מכל ישראל, אתה כהן, ואתה מבקש לעשות כי בהמה בלא קידושים וכתובה? בוא אצל אבי ואמי, ואני מתארסת לך. נתנו ברית זה לזה. אמר, מי יהיה עד? והייתה חולדה כנגדן. אמר לה, השמיים וחולדה ובור עד, שאין אנו מחזבים זה בזה. הלכו כל אחד לדרכו. הנערה עמדה באמונתה, וכל מי שטבעה הייתה ממענת עליו. כיוון שהחזיקו בה, נהגה עצמה כשוטה וקראה בגדיה עד שנמנעו בני אדם ממנה. זה הדרך היחידה שלה הייתה להימנע מלהתחתן. והוא כיוון שעבר מפניה, שכחה, כמו גבר. ונשא אישה, ונתעברה, וילדה. חנק טור, חולדה, את הילד. ועוד נתעברה, וילדה בן, ונפל הבור. אמרה אשתו, אם כדרך בני אדם היו מתים, שני הילדים, הייתי אומרת צידוק הדין. ועכשיו שמת ומיתה משונה, אין זה בלא אבון. ספר לי מה עשיך. היא אמרה, ספר לי, מה, למה, למה זה ככה? גילה לה מעשה, ונתגרשה ממנו. אמרה, לך אצל חלקך שנתן לך הקדוש ברוך הוא. הלך ושאל בעירה, אמרו לו, נכפתי, משוגעת. הלך אצל אביה, פירש לו כל המעשה. אמר לו, אני מקבל מומיה. בא אצלה, התחילה לעשות כמנהגה. סיפר לה מעשה חולדה ובו. אמרה לו, עמדתי בבריתי. מיד נתיישבה דעתה, ופרו ורבו בבנים ובנכסים, ועליהם הכתוב אומר, עיניי בנאמני ארץ וכו'. עד כאן לשון הארוך. זה הסיפור. עכשיו שימו לב. זה מקור כזה? כן, זה מקור, זה מופיע בארוך כציטוט של איזשהו מדרש קדום. בסדר? ויש לך לדעת אלו שני דברים, חולדה ובור. עכשיו תקשיבו לפרשנות של המהר"א. הם נגד זכר ונקבה. כי החולדה כנגד הזכר, מפני שלשון חולדה מלשון חלדה שמנקב החולדה בעיקרי הבית, שכך אמרו בכל מקום על החולדה, והוא כמו הזכר שמנקב. אבל הבור הוא הפך זה, שיש לו בית כיבור, דומה לנקבה. וכן אמר הכתוב, שתי מים מבורך ודבר זה מבורך. מבורך, סליחה. שתי מים מבורך, ודבר זה כן בהקשר של הזקקות לאישה, כן, שתי מים מבורך, ודבר זה מבואר בכמה מקומות. וכאשר היו מעידין על הזיווג, היו מייחדין לזה חולדה ובור כנגד אמונת זכר ונקבה. והם יהיו מעידים על זה, ולפיכך קיימו את אמונתם. ויש לך לדעת כי האיש והאישה יש להם ביחד חיבור, ואצלם בפרט שייך אמונה, כמו שאמרנו. ולכן אצל סוטה כתיב ומעלה בו מעל, ותראה מונקלוס תשקר וכו', לכל מילה או לשון שקר. וכאשר היו מייחדים לעדות החולדה והבור, על חיבור זכר ונקבה, כאילו היו מייחדים לזה האמונה של זכר ונקבה, כאילו היו מייחדים לזה האמונה של זכר ונקבה, שיש להם אמונה ביחד. לכך היו נאבדים הבנים על ידי חולדה ובור, שהוא הנאמנות של איש ואישה. ותדע עוד כי הזכר והנקבה הוא כנגד אמת ואמונה. ויש, זה הבחנה פסיכולוגית מרתקת. ויש לך להבין למה האישה עמדה באמונתה ביותר. וזה בוודאי בשביל כי אמונת אישה לאיש יותר מן אמונת האיש לאישה. כי אמונה לשון נקבה, ואמת הוא לשון זכר. ואין כל כך נמצא האמת באישה, כמו שנמצא האמונה. ולכך עמדה האישה באמונתה ולא האיש. ותבין זה כי האיש מותר באחרת ואין האישה מותרת באחרת. טוב, רוצה ללמוד מזה הלכה, נכון? לפמיניסטיות.
פסיכולוגיה מן ההלכה.
כן.
לא באמת ולא באמת.
כן, כן, נכון. אבל תראו, עכשיו תראו, הניתוח של המדרש הזה הוא ניתוח מדהים בפני עצמו. אנחנו מדברים פה על אמונה והזמן קצר, ולכן אני אנסה לאסוף את הדברים ולהגיד מה המהר"ל בעצם אומר. המהר"ל בעצם אומר, בעלי אמונה, אין שמיים וארץ, אין שמיים, אין גשם יורד, אלא בשביל בעלי אמנה. הוא אומר, בעלי אמנה, מעלתם אנחנו יודעים ממעשה חולדה ובור. עכשיו, המהר"ל שוזר את כל האמירות האלה תחת, או כחוט השני, שמגדיר דבר אחד. ומהו? חיבור של זכר ונקבה. זאת אומרת, הוא אומר, גם את הקשר של הגשם, הגשם נתפס אצלו, כדימוי של זיווג בין הזכר לבין הנקבה, נכון? זאת אומרת, הוא לא המציא את זה, זה כבר קדום. השמיים הם בחינת הזכר, המשפיע את זרע את הגשם על הארץ, והארץ קולטת את הגשם, ופרה ורבה. זאת אומרת, אם הצמיחה, עצים צומחים מקרב הארץ. אגב, להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטהור ובין הטמא, מנהג הבעל הוא נובע מזה. במקדשים של הבעלים, כדי להוריד גשמים, היו עושים מעשי זיווג, היו כהנות, והיו מעשים עושים בכניסה למקדש, מתוך רצון לעורר את החיבור העליון. זאת אומרת, הנה החיבור התחתון נעשה פה, וזה כאילו במרכאות יגרה את השמיים גם כן לרצות להשפיע את זרם על הארץ, וזה היה טקס עבודה הזרה של הבעל. בכל מקרה, המהר"ל אומר, ממילא ירידת גשם, זו פעולה של זיווג. ואז הוא אומר, מתי הזיווג הזה מצליח? הזיווג הזה מצליח בין שמיים לארץ, כי יש גם זיווג בארץ. ומהו הזיווג בארץ? וזה הדבר המדהים, לא מה שעושה הבעל, אלא בעלי אמנה, אמונה. אקט של אמונה הוא אקט של זיווג. איזה אמונה? קודם כל הוא אומר דבר ראשון, בעלי אמנה זה עם זה. וכשבעלי אמנה זה עם זה נושאים ונותנים באמונה, הם עושים כביכול מעשה זיווג, והמעשה הזיווג הזה משפיע גם על ירידת הגשם. ואז הוא לוקח עוד דימוי, ומה הדימוי הבא שהוא לוקח? מחולדה ובור. חולדה ובור מסמלים עוד פעם זכר ונקבה, החולדה את הזכר המשפיע, כן, שיוסה והנקבה את הבור, והוא אומר, יש פה סיפור, מה יש בסיפור הזה? בסיפור הזה יש סיפור של חיבור בין איש ואישה, האיש הזה והאישה, ובעיקר מה יש פה חיבור? יש פה חיבור של, אם אני צריך לחפש מילה אחרת, הייתי אומר, יש פה חיבור של נאמנות. נאמנות. מה שהמהר"ל מכנה אמונת הזכר והנקבה. החולדה והבור מסמלים באופן סימבולי את אמונת הזכר והנקבה.
האמנה כאילו שהם
קרתו ביניהם. זה האמנה שהם קרתו, ומה היא האמונה?
האמונה אצלו זה הנאמנות.
אמונה, ולכן...
האמונה הדדית?
כן, לא, יותר מאשר אמון, בעיניי המילה הכי מתאימה פה, זה נאמנות. זה נאמנות. זה אמונה אצל המערב. זאת אומרת, הנאמנות, מה היא הנאמנות? הנאמנות שיש פה בן זכר ובן נקבה, הנאמנות הזאת היא זו שצריכה לעמוד במבחן, והנאמנות הזאת היא נקראת אמונת זכר ונקבה. זאת אומרת, זה כל כך יפה, זאת אומרת שהוא אומר, אם אנחנו רוצים, איפה מונח היסוד הזה, היסוד האולטימטיבי של נאמנות, בזכר ונקבה. אמונת הזכר והנקבה. כל הנאמנויות האחרות שאנחנו מכירים בעולם, כשאני נאמן לבוס שלי, או לעובד שלי, או לתלמידים שלי, או... כל זה מתבסס על אמונת הזכר והנקבה. אמונת הזכר והנקבה זה הנאמנות של איש לאשתו ושל אישה לבעלה. עכשיו שימו לב מה קרה פה. שינינו את הטרמינולוגיה מהמושג אמונה למושג נאמנות. עכשיו ברור למה המעבר מאמונה לנאמנות הוא מעבר ממושג רציונלי הכרתי של תודעה. אני מאמין בהשם. לעומת להגיד, אני נאמן להשם. כשאני אומר, אני נאמן להשם, זה כמו להגיד, אני אוהב אותו. זה כמו להגיד, אני מחויב לו. זה לכרות איתו ברית זכר ונקבה. ולכן אצל המהר"ל, האמונה היא מדרגת דבקות, היא השגה של דבקות, היא השגה של דבקות, כי הוא תופס את המושג הזה כמושג של נאמנות. עכשיו, אני רוצה להגיד מה שאני עושה את הכל ככה במהירות, אני רוצה להגיד שבעיניי, זה המושג הכי הכי מודרני ופוסט מודרני למושג האמונה. למה? מה אני רוצה להגיד? למה אני חושב שזה כך? כי לדבר על האמונה בשפה של הכרה רציונלית מחייבת. אני מאמין ובגלל זה אני מחויב, זה שפה שהיא לא פועלת היום. היא לא פועלת היום. אף אחד, לא אף אחד, אבל רובנו לא מחויבים לדבר רק בגלל איזושהי הכרה רציונלית בכך שאני צריך להיות מחויב לו. המחויבות שלנו נוצרת על בסיס הנאמנות. על בסיס זה שאני יוצר מערכת יחסים של נאמנות. האיש והאישה, זוגיות, מה זאת אומרת נאמנות? מתי קיימת נאמנות? נאמנות קיימת במקום שבו אני בוחר להיות נאמן למשהו. זאת אומרת, תבינו איך, איך הטרמינולוגיה משתנה. הייתי אומר על דרך הפרפרזה של הרמב״ם, שאומר יסוד היסודות ועמוד החוכמות, הוא לידע שיש שם מצוי ריצון, ראשון, אז הייתי אומר שבשפת המערל הוא היה אומר יסוד היסודות ועמוד החוכמות, הוא להכריע להיות נאמן למצוי הראשון הזה. זה אמונה אצל המערל. מה? במובן העמוק, זה ידיעה של חיבור, נכון, 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 אבל יכול להיות שזה קשור לזה, כן? אבל אני רוצה להגיד שבמובן הזה, המערל אומר שכשאדם בוחר להאמין בריבונו של עולם, איך שהוא מבין את מושג האמונה, זה לא הכרה רציונלית בקיומו. להאמין בריבונו של עולם זה להכריע להיות נאמן לו, להיות מחויב לו. אני משתמש במילה הכרעה, כי ממילא אני רוצה להגיד שכשעוברים משפת האמונה במובן של ידיעה, לשפת האמונה במובן של נאמנות, חייבת להיות פה הכרעה. בשפת האמונה של הידיעה, אני לא מכריע אם להאמין בקדוש ברוך הוא או לא. אם הוכיחו לי על הלוח שיש ריבונו של עולם, אני לא מכריע להאמין. זה נכפה עליי, הידיעה נכפית על האדם, הוא יודע. אבל הנאמנות היא לא נכפית על האדם. הנאמנות היא אקט של בחירה. הנאמנות היא אקט של רצון להתקשר למשהו. סליחה, בקשר בעל ינותק. בגלל זה המערל מקביל את מושג האמונה למושג האמונת זכר ונקבה. וכשאני בוחר להאמין בריבונו של עולם, אני בוחר להתחתן איתו ולהיות מחויב לו. זה מושג האמונה, ולכן מאותו רגע, אומר המערל, אני דבק בריבונו של עולם. להאמין בו זה להיות דבק בו. למה? כי זה לא אמונה לא ידיעה אינפורמטיבית. אמונה אינפורמטיבית לא יוצרת דבקות בדבר, במושא ידיעתי. אבל להחליט להיות נאמן למשהו, להיות מחויב לו, להיות בקשר של זיווג איתו, של זכר ונקבה, זו הכרעה של להיות דבוק בו לעולמי אב, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. כן, אני מתקשר לשיעור שהולך להיות עכשיו. אבל מה זה ודבק באשתו והיו לבשר אחד? זו בחירה להיות אחד. עכשיו, זה מדהים שהמערל מבין את מושג האמונה כמושג של דבקות, כי הוא מבין אותו כמושג של בחירה להיות בנאמנות מוחלטת לריבונו של עולם. וזה באמת דבקות. זו לא סתם ידיעה, זו אקט, זה אקט שמלווה בהכרעה אקטיבית, להיות מחויב וקשור ולא לסור ממנו ימין ושמאל. מאותו רגע, למה זה דבקות? כי באותו רגע, אם אני עובד עבודה זרה, או אם אני מפסיק להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אני לא פחות ולא יותר ממועל. ממועל. זו בגידה. זו בגידה בנאמנות. ולכן התביעה מהאדם המאמין היא תביעה לדבקות. תביעה לדבקות, כי היא מזדהה עם המושג של הנאמנות, ולבחור באל אחר, או לבחור בעבודה אחרת, זה לבגוד בבחירה שאני בחרתי להיות מחויב לה, להיות דבוק בה, להיות נאמן לה.
עכשיו אתה צריך להתייחס לזה, למה אצל נשים יותר חזק מאשר אצל
גברים? למה אצל נשים יותר חזק מאצל גברים?
זה טוב או רע? זה טוב או רע?
תראי.
היא אומרת, צד הרגש וגרמר, צד השכל, אמת ואמונה.
את יודעת מה? אני מתלבט. באמת, שקודם כל זה שווה לחשוב, אני לא יודע, שווה לחשוב, אני לא... אני יכול להיות שזה כן קשור באמת לשיעור הבא של... ואלישך תשוקתך בו עם שול בך. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שיש משהו בהיזקקות שלנו. אני אומר שלנו, כי לצורך העניין, אל מול ריבונו של עולם, כולנו נקבות. בהיזקקות שלנו אליו, יותר מאשר הוא זקוק לנו. זאת אומרת, הנאמנות נובעת מזה שה... בלי הוא, במובן הזה אנחנו, אין לנו מקור השפעה. ולכן המוחלטות במקור, אגב, אני רוצה להגיד, שוב, בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, שגם במובן הפיזיולוגי, בתפיסה של הזיווק, בסופו של דבר, זאת אומרת, האישה, זה לא רגע אחד וזה הולך, זאת אומרת, האישה ממשיכה להכיל בתוכה את פרי ההתחברות, פרי ההתקשרות. לכן היא לא יכולה שלא להיות נאמנת לו. אצל האיש יש איזה צד מסוים של השפעה, והוא הולך. הוא לא נשאר במקום הזה. ולכן הוא פחות, אני חושב ככה, שגם במובן הזה הוא פחות, פחות נאמן, אבל נראה לי צריך עוד לברר את זה.
אבל
עכשיו
אתה תגור. כי הקדוש ברוך הוא נאמן לנו יותר משאר אנחנו נאמנים.
כן, כן, נכון, נכון. אבל רק... כן, כן. אבל רק אני רוצה לומר שאת ש... נכון, נכון.
ואישה יותר סיכוי סובייקטיבית, ואיש יותר אובייקטיבית. זאת אומרת,
כן. כן. אני שוב, אני רק רוצה לומר שלא נפסיד את ההתרגשות בעיניי ממה שעושה פה המערב. זאת אומרת, כאילו, זאת אומרת, מבחינתי, כשאני הגעתי לזה, זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מרגש, ועם בשורה מאוד גדולה, אני מרגיש שבהקשר חינוכי, כלפי הילדים שלנו, יותר מאשר החינוך לאמונה, כאיזה מין אמונה מופשטת במושג אבסולוטי, לחנך לבחירה להיות נאמן למשהו, נאמן לריבונו של עולם, להיות מחויב לו, להסביר שזה סוג של חתונה, של הכרעה לבחור בריבונו של עולם. מצד אחד, זה הופך את זה לפחות טוטלי, כי זה משאיר בידי את הבחירה. בשונה מהתפיסת האמונה הקלאסית, זה לא נתון בידי. אם אובייקטיבית זה קיים, ואפשר אפילו להוכיח את זה, אני מחויב לזה. אבל להיות נאמן, אני לא מחויב, זה להשאיר בידי את הבחירה. מצד שני, כשאני בוחר בזה, אני נמצא בזה בדבקות, אני נמצא בזה באופן טוטלי. זה כמו להחליט להתחתן.
אני חושבת אבל שיש כזה רובד יותר עמוק, שהוא מפגן לזה, שהנאמנות בסוף זה ביטוי של הדבר הזה במציאות. אבל זה יושב במשהו יותר עמוק, שזה אמון.
כן.
שזה מקשר גם לזה. למה אתה רוצה להיות נאמן? אני חושבת שביטוי אמיתי באמת, שאתה שואל בן אדם, מה פירוש אתה אוהב את אשתך? מה פירוש? מה המשמעות של זה? מה אהבה, 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 לא יפה. לב, 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 אבל מה זה? בסוף זה אמון עמוק מאוד בטוב שלה, בטוב שלה. וכשזה הולך, שזה האמנות נפגעת, אז באה שנאה. זאת אומרת, ברגע שאין אמון עמוק בטוב שבנשמה של השני, אז זה נהפך לשנאה הכי גדולה שיש.
כן. כן.
זאת אומרת, זה הרובד היותר עמוק של הנאמנות.
של המושג של הנאמנות.
הנאמנות זה הביטוי אחר כך שזה בא למציאות. אבל זה יושב על אמון עמוק, ואני חושבת שגם ביחס אליו לריבונו של עולם. זאת אומרת, לפני שאתה אומר ליד שלך, תהיה נאמן לריבונו של עולם, הוא אומר למה? אתה נותן בו אמון עצום שהוא תכלית הטוב. ואם הוא תכלית הטוב, אתה רוצה לחבור אליו ולדבור.
כן.
ואז אתה כבר במה, אז אתה נאמן לזה.
כן, זה נכון, אבל אז חשוב להגיד שהנאמנות מכילה בקרבה ערכים נוספים של מחויבות, של טוטליות, אבל נכון.
זאת אומרת, אחרי זה איך אתה מביא את הדבר העמוק הזה לידי ביטוי בחיים, זה ברור.
כן, כן.
זה אחריות, זה נאמנות.
זהו, בכלל, להעביר את מושג האמונה לטרמינולוגיה של זיווג ושל קשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא, זה באמת להעביר אותה ממשהו רציונלי מנוכר לתנועה פנימית. שמבוססת על מה שאמרת, מבוססת על דברים אחרים, אבל זו תנועה של התחברות. ובמובן הזה מושג האמונה מכיל בתוכו עומק יותר גדול.
טוב? בתנך זה מושג.